היום אנו סוטים מסדרת ההרצאות על ספר שופטים ונדבר בענייני דיומא, בענייני חג הפורים. חג הפורים הוא חג בר מזל, הוא בא במידה שהוא בר מזל, כך הוא לא בר מזל. או ליתר דיוק, מאותה סיבה שהוא בר מזל, הוא לא בר מזל. הוא בר מזל בכך שאת חג הפורים כולם חוגגים, כולם מציינים ליתר דיוק. לא כל אחד חוגג את חג הפסח, כמו שלא כל אחד שומר את השבת, כמו שלא כל אחד חוגג את חג השבועות, ולא כל אחד מתאבל בתשעה באב, אבל על פורים כולם שומרים. וכאן נמצאת עלייה וקוצבה, משום שקשה למצוא חג שכל כך שינו את דמותו כמו חג הפורים. מגיע חג הפורים, כבר בתענית אסתר מתחילים כלי התקשורת וכל המסמכים מטעם לנסות לשמח על ידי כל מיני בליל של בדיחות תפילות, שחלקם גם כן כולל דברים שאין הדעת היפה סובלתם. אני זוכר כשהיינו ילדים בנתניה, אני לא, בשנים האחרונות כבר התופעה הזאת נעלמה, אני כל שנה בפורים נמצא בנתניה גם כן, אבל כשהיינו ילדים והיינו רק בנתניה, נתניה הייתה הזאת יותר קטנה, והיו מביאים סוסים, סוסים, כל שער הגיא היו מביאים סוסים, והיו מזכירים אותם. אני מניח שאלה שהיו בנתניה לפני 10-15 שנה זוכרים את זה. ואנחנו הילדים היינו פוחדים לצאת לרחוב, פשוט היינו פוחדים לצאת לרחוב, משום שהיו משתוללים איתם בצורה כזאת. נכון, במגילת אסתר יש סוס, אבל הוא לא הגיבור הראשי הסוס. ולא רק זה, כל העניין של שמחה. אני זוכר אבי זיכרונו לברכה היה תמיד מבכה וכואב את כאבו של יום העצמאות שלא מצליח, והוא אמר לי אז דבר כזה, הוא היה, חגים יהודיים הצליחו לאורך כל ההיסטוריה, אבל תמיד הם היו בפנים, בבית ובבית הכנסת. ברגע שחג מרכזו הוא ברחוב, הוא לא יכול להצליח. צריך לדאוג להכניס אותו לבית, סביב השולחן, לבית הכנסת, בפנים, שם חגים מצליחים. ברחוב זה לא מצליח. ואנחנו רואים את זה גם ביום העצמאות וגם בחג הפורים. באותם מקומות שהמרכז הוא ברחוב, זה לא הולך. במקום שמחה מרגישים ריקנות, במקום שחוק בריא ואמיתי מרגישים ליצנות. ועוד לפני שהיין מתחיל לסחרר את מוחנו, יש זמן ללמוד מה זה חג הפורים קצת יותר לעומק, כדי לתת המחשה כבר בפתח הדברים את המיקום של חג הפורים בהיררכיה היהודית. אני אזכיר כמה נקודות. הארי הקדוש אומר שיום הפורים ויום הכיפורים יש להם את אותה משמעות, אלא שקדושת יום הפורים גבוהה יותר, ויום הכיפורים הוא יום שהוא כמעט כמו פורים, יום כפורים, אבל עד פורים לא הגיע. יום הכיפורים הוא באמת יום בר מזל, זה יום שבאמת כל העם מציין כראוי. עכשיו אי אפשר יהיה להקדים את ההקדמה שהקדמתי פה, כך שאם רוצים לבנות סולם פרופורציה, ברור הדבר שבתדמית שנוצרה לפורים בשנים האחרונות, כשאתה בא ואומר שמישהו בא וטוען שיום הכיפורים הוא לא כמו יום הפורים בקדושתו, הדבר הזה כבר מלמד או מחייב שינוי ערכים מסוים או שינוי השקפה מסוים. ומעבר לזה, הגאון מווילנה אומר, כל חגי ישראל בנויים על מחצה מחצה, חציו חציו, חציו להשם וחציו לכם. חציו להשם, חג הפסח למשל, ליל הסדר, יש חציו להשם, אגדה, יש חציו לכם, סעודה. שבת אפילו, שזה לא חג, אבל שבת, גם יש תפילה, קריאת התורה, ויש סעודה. חג השבועות, יש את התפילות ואת הלימוד, ויש את הסעודות המיוחדות לחג השבועות, וכן כל חג וחג מחגי ישראל. ישנם שני ימים, אומר הגאון מווילנה, שהם כולו. יום הכיפורים כולו להשם, הגוף לא משתתף, ויום הפורים כולו לכם. יש מצווה שחייב אדם לשתות בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, לסלק את הדעת. אומר הגאון מווילנה, שני הימים האלה זה גם כן חג אחד, אלא שיום הפורים הוא החציו לכם של יום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא החציו להשם של חג הפורים. והאמת היא שהרבה יותר קל לעבוד את האלוקים ביום הכיפורים מאשר בחג הפורים. הרבה יותר קל לעבוד את השם בשעה שהגוף מנוטרל משהו. עומדים כמלאכים, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, לא אוכלים, לא שותים, הנשמה חוגגת. אבל ביום הפורים, שבו באמת סכנת פורים ברורה, אז נראה אותך איך אתה עובד את האלוקים. חצי שנה מיום הכיפורים התאמנת להיות עובד אלוקים, התאמנת שגופך גם יהיה עובד אלוקים. נראה איך בכוח האנרציה כעת משחררים את הדעת. אם באמת התאמנת נכון, אז הגוף לבד יהיה עובד אלוקים, גם אם משאירים אותו ל-24 שעות לא לגמרי בהשפעת הדעת, ואם לא, אז ככה זה נראה. אני רק יכול להעיד שבמשך שנים שהייתי בישיבה ראיתי הרבה שיקורים של פורים, ולא ראיתי אפילו אחד שניבל את פיו בשחרותו. לעומת זאת ראינו הרבה אנשים שהתגלו בפורים, נכנס יין, יצא סוד. חז"ל אומרים, כל המועדות עתידים להתבטל לעתיד לבוא, מלבד יום הכיפורים וחג הפורים. יום הכיפורים ברור שהוא לא יתבטל לעתיד לבוא. למה? כי לעתיד לבוא זה יהיה כל הזמן יום הכיפורים. הרי מה זה לעתיד לבוא? בזמן שהנשמה תשלוט באדם. אז ברור. הרי יום הכיפורים אנחנו מנסים ליצור משהו בעין לעתיד לבוא, פה בעולם הזה. מדוע יום הפורים לא יתבטל? לומדים את זה מפסוק שכתוב במגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, וזכרם לא יסוף מזרם. וזכרם לא יסוף מזרם. מדוע יום הפורים לא יתבטל לעתיד לבוא? מה פירוש כל המועדים עתידים להתבטל לעתיד לבוא? כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, הרי פסח זכר ליציאת מצרים, סוכות, שבועות. אומר הנביא בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם ולא יאמר, חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר הוציא אתכם וקיבץ אתכם מכל ארצות הצפון. אומרים חז"ל, לא שגאולת מצרים תשכח, אלא שגאולת מצרים תהיה כהה לעומת הגאולה לעתיד לבוא. או הגאולה של העתיד לבוא יהיה כה זוהר, כה בהיר, כה מאיר, שגאולת מצרים לעומתו, אור גאולת מצרים, יהיה כמו נר לאור השמש. וכמו שחז"ל אומרים, שרגה בתיהרה מי אהני, נר בצהריים מה הוא מועיל? אם אדם יאיר נר באמצע היום מול השמש, לא יראו בכלל את אור הנר. כך גאולת מצרים לעומת הגאולה העתידה תהיה כמו נר לבחינת אור השמש, כמו שאומר הפסוק, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה כאור שיבת הימים. לעומת זאת גאולת מצרים זה משהו אחר. כדי להסביר את העניין של גאולת מצרים, אשתמש במשל שיאיר לנו את ההבנה, את עומק הדברים. וכך אומרים רבותינו, משל למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו שני אנשים הולכים ביער אבות בליל חשוך ואפל ואינם רואים מאומה, והיער מלא עצים ובורות, והם נופלים בבורות ונתקלים בעצים ונכשלים במהמורות, וכל אחד באזור שלו מתאמץ לנווט את דרכו ביער. ראובן התאמץ ויצר לעצמו נר. ברגע שהוא הצליח אחרי מאמצים כבירים להבעיר אש ולקחת לפיד או נר ביד, הוא הולך בטוח, הוא צועד בביטחון, הוא לא עוד נכשל בעצים, לא נופל בבורות, לא נתקל במאמורות, הוא יודע לעקוף את כל המכשולים, הוא רואה את דרכו. שמעון לא הצליח ליצור נר, ולכן הוא ממשיך והולך ונכשל. אבל לאט לאט הוא מסגל לעצמו חושים חדשים. הוא מסגל לעצמו יכולת חדשה שלא הייתה לו קודם. יכולת לנווט בחשיכה. חוש הראייה שלו מתחדד. חוש השמיעה שלו מתחדד. הוא מכיר את קולות היער. הוא יודע איכן הוא מתקרב למאורת חיות. הוא יודע לפי צורת הקרקע שהוא מתקרב לבור. הוא מרגיש את העצים. הוא רכש לעצמו תכונות חדשות, תכונות ניווט בחשיכה, תכונות ניווט ביער. לראובן ולשמעון, לכל אחד יש מעלה וחיסרון. המעלה של ראובן, שהוא הולך עם נר, ברור שההליכה שלו יותר בטוחה מאשר זו של שמעון אחרי שהוא רכש את התכונות, כי הנר בכל זאת מאיר בבירור את הדרך. לעומת זאת, ברגע שיאיר היום, ברגע שראובן יצא מן היער, הנר שלו מיותר, הנר שלו כבר לא מועיל כלום, כך שהמאמץ שלו ליצור נער הוא מאמץ שהתועלת ממנו יהיה רק בזמן שהוא ביער, ואילו לאחר מכן הוא כבר לא נחוץ הנער. שמעון לעומת זאת בינתיים קשה לו יותר, אבל לעומת זאת כשיאיר השחר והוא יצא מן היער, אפילו שברגע זה הוא כבר לא זקוק לתכונות שלו, אבל התכונות האלה הולכות איתו תמיד. הוא רכש רכוש שתמיד יהיה יחד איתו. חג הפסח זה אור, מעין האור של הגאולה העתידה, רק יותר חלש, ולכן לעתיד לבוא, כשיאיר אור הגאולה, לא עוד יזדקקו לחג הפסח. אור הפסח, אור יציאת מצרים, שהוא מאיר לנו את הדרך לאורך כל ההיסטוריה, לאורה אנחנו הולכים, לעתיד לבוא, יהיה כמו נר בבחינת השמש. לעומת זאת, בפורים רכש העם היהודי כלי כיצד לראות אלוקים בחשיכה, כיצד לראות אלוקים בתוך ההסתר, ואת הכלי הזה, בכלי הזה אפשר יהיה להשתמש לדורות, לא רק בזמן הזה. גם אחרי הגאולה העתידה, גאולת מצרים לא תשכח, כי זה עוד שיטה כיצד רואים אלוקים גם בתוך החושך, גם בתוך ההסתר. ואת השיטה הזאת אנחנו ננסה ללמוד היום. מה מלמדת אותנו מגילת אסתר? ומכאן גם חשיבותה הרבה של מגילת אסתר. אומרים חז"ל, אסתר מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין, המן מן התורה מניין. מה פירוש אסתר, מרדכי והמן מן התורה מניין? מה הם מחפשים בתורה? הם לא בתורה, הם במגילה. אלף שנה אחרי שהתורה נכתבה הם היו. אומר הגאון מוילנה בספרו, בפירושו לספרא דצניעותא בפרק ה', התורה היא המפה של ההיסטוריה. חמישה חומשי תורה מכילים בתוכם את כל ההיסטוריה, וכמו שחמישה חומשי תורה מכילים את כל ההיסטוריה, ספר בראשית מכיל את כולה בצורה מתומצתת יותר. פרשת בראשית מכילה אותה בצורה עוד יותר מצוטטת, מתומצתת. הפרק הראשון של פרשת בראשית, שבע פסקאות של בריאת העולם, מהווים מודל מתומצת מאוד של ההיסטוריה, 6,000 שנים והאלף השביעי. הפסוק הראשון של התורה מתמצת למעשה את כל ההיסטוריה כולה על שבע המילים שלו. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כך, הגאון מוילנה אומר בהתאם לזה, שמי שיודע בדיוק מה יתרחש בכל רגע מששת בראשית, ידע מה יקרה בכל רגע בהיסטוריה. והוא השביע שמי שיודע לא יגלה. ומאז יש לנו כלל, שמי שיודע לא מגלה. ומי שמגלה זה סימן שהוא לא יודע. אז אני נורא מצטער שאני לא יכול לגלות, משום שאם אני אגלה תגידו שאני לא יודע, ואם אני לא יודע, ואם אני יודע אז אני לא יכול לגלות. אז בכל מקרה אני לא מגלה כלום. מה שכן, כיוון שכך ברורה השאלה, אסתר מן התורה מניין? אסתר הייתה בהיסטוריה 1,000 שנה אחרי חתימת התורה, אבל צריך למצוא לשורש מן התורה. מרדכי מן התורה מניין? המן מן התורה מניין? אומרים חז"ל, אסתר מן התורה מניין? אסתר מרומזת בתורה בספר דברים, פרק למד א', ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר אתה בא שמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. ואנוכי, הסתר, אסתיר פניי ביום ההוא. כאן רמוזה מגילת אסתר. נכון, בפסוקים הללו מדברים על צרות, מדברים על וחרה אפי בו ביום ההוא, אבל היכן מרומזת פה דווקא גזירתו של המן? ישנם כל כך הרבה פסוקים של צרות בתורה. מה מייחד את הפסוקים הללו שדווקא כאן מרמזים, רואים חז"ל רמז לאסתר? התורה מלאה פסוקים של תוכחות, פסוקים של פורענויות. פרשת כי תבוא יש צרות, פרשת בחוקותי יש צרות, פרשת ואתחנן יש צרות, פרשת ניצבים יש צרות, פרשת עקב יש צרות. הנביאים מלאים תוכחות, ישעיהו מדבר על צרות, וירמיהו מדבר על צרות, והושע מדבר על צרות, ויחזקאל מדבר על צרות, ומי לא. אבל בפסוקים הללו ישנם שתי מילים שלא נמצאות בשום מקום, והן מייחדות את האירועים המתוארים כאן. הפסוקים האלה הם והיה לאכול. אומר הגאון מוילנה, מה כתוב פה? מה זה והיה לאכול? אומר הגאון ככה, גנב ותיק שמעללים רבים מאחוריו, גם בשוד ה-10,000 שלו יש לו באיזה מקום נקיפות מצפון. מעט, אבל משהו יש. מדוע? כי הגנב יודע שאומנם הוא צודק בזה שהוא גנב, זאת הפרנסה שלו, אבל האדם הזה הנשדד לא עבד קשה כדי שהוא יגנוב אותו. הבנק לא עומד פה כדי להישדד על ידו. רוצח שקופת השרצים שמאחורי גבו מלאה מעללים, עדיין יש לו איזה נקיפות מצפון. נכון, יש לו 1,000 תירוצים. הייתי פעם במעשיהו, פגשתי שם אדם שיושב מאסר עולם על רצח. הוא טוען שהוא צודק, הוא מכחיש שהוא אשם. נכון, הוא אומר, הם צודקים, אני הרגתי אותו, אבל מישהו אומר שעשיתי בזה עבירה? עשיתי מצווה גדולה שפטרתי אתכם מהמנוול הזה. הוא בטוח מה שהוא אומר, אבל באיזה מקום יש איזושהי נקיפת מצפון? למה? כי הוא יודע שכמה שהוא לא צודק לפי דעתו, האדם הזה לא נולד כדי להירצח. מומלץ לקרוא את החטא ועונשו. לעומת זאת, כשאדם שוחט תרנגולת כדי לאכול אותה, כשאדם כותב תפוז כדי לאכול אותו, כשאדם קוצר שדה חיטה וכדי לאכול אותם, אין לו נקיפת מצפון, כי הוא מאמין שהם נועדו לכך. הוא מאמין שזה ייעודם. אומר הגאון מוילנה, לאורך כל ההיסטוריה הייתה אנטישמיות, שנאו יהודים, הרגו יהודים, רצחו יהודים, רצחו הרבה יהודים והרבה רצחו יהודים. אבל באיזה מקום גם הרוצח הנאלח ביותר, איזו נקיפת מצפון הוא ידע. אנחנו יכולים לראות את זה בעליל. למה הם היו צריכים את כל העלילות השפלות? למה היו צריכים להמציא שקרים? למה היו צריכים לטפול ליהודים שהם שוחטים ילדים נוצריים למצות של פסח? למה היו צריכים להגיד שהיהודים רוצים להשתלט על כל העולם ולכתוב את הפרוטוקולים המזויפים של זקני ציון? למה היו צריכים לספר שהיהודים מפיצי מגפות? למה היו צריכים לספר שהיהודים סוחטים, פחדנים, משתמטים וכל השאר? בשביל מה הם היו צריכים את כל זה? רוצה להרוג יהודי? תהרוג אותו ותשיר את השיר כשדם יהודי נוטף מן הסכין. מה יש? למה לא? משום שבאיזה מקום היה נקיפות מצפון. וכדי להרגיע את המצפון היו צריכים להמציא את כל ההמצאות. אומר הגאון מוילנה, פה מתואר תיאור של משהו אחר לגמרי. יהרגו יהודים, יתכננו להרוג יהודים בלי כל נקיפות מצפון. כמו שאדם שוחט תרנגולת, כמו שאדם אוכל תפוז, הם נועדו לכך. הם נולדו כדי למות. הם נולדו כדי להירצח. אין כל נקיפות מצפון. פעמיים בהיסטוריה הייתה אווירה כזאת. כזאת ממש, בדיוק. כמה יפה מסרטטים מרדכי ואסתר במגילתם את האווירה הזאת בשושן הבירה. כששר רוצה להעביר חוק מדינה, הוא מכין את הקרקע. הוא יושב בישיבות עם כל מיני פקידים, עד שהוא מגיע למלך, הוא עורך את הכל בתזכירים, מכניס את זה למלך לעיון ולדיון, ויושבים ישיבה ועוד ישיבה, ומכינים, שולחים ועדות לבדוק בשטח, האם באמת כך צריך לעשות או כך צריך לעשות, לבדוק את זה עוד פעם ועוד פעם. כל זה לא נזכר ביחס לתוכניתו של המן. המן יושב עם המלך בישיבה סתמית, ושוטח ככה כמשיח לפי תומו, תוכנית של ג'נוסייד. יושבים ליד כוס יין, הוא מספר לו, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם, אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם. פסוקים כל כך מוכרים, אבל בוא ונעצור לידם, אינני חושב שכולנו שמנו לב מה כתוב פה. מתי שמענו טיעון משפטי שאדם חייב מיתה רק בגלל שהוא לא מועיל? הרי בדרך כלל כשרוצים להגיד פלוני חייב מיתה, צריך להסביר למה הוא מזיק. כשמביאים לפה איזה גוי שחשוד במעשי רצח מתועבים, אז צריך לעשות שמיניות באוויר כדי לטעון שהוא באמת עשה את המעשים הללו והוא ראוי למות. לא שמענו שום טענה שהתביעה מעלה עלינו מוטל להוכיח שהוא חייב מיטה, שההגנה תוכיח שהוא הביא איזה תועלת לעולם ואז הוא יהיה ראוי לחיות. מספיק כשאנחנו טוענים שהוא לא הביא שום תועלת וכבר צריך להרוג אותו. איזה מין טיעון זה, ולמלך אין שווה להניחם? בכל דבריו של המן לא מוזכר אפילו נזק אחד שהיהודים עשו. אין פה שום עלילה. לא כתוב שהם רצחו, לא כתוב שהם גנבו, לא כתוב שהם בוגדים, כלום. ודתי המלך אינם עושים גם משהו על דרך השלילה. הם לא עושים, הם לא מביאים תועלת, ולמלך אין שווה להניחם. לא כתוב שלמלך אסור להניחם כי הם מזיקים. למלך אין שווה להניחם. הפילוסופיה שתמונה מאחורי המילים האלה היא פשוטה מאוד. כשאדם, כשיצור, כשכוח מסוים, כשמהות מסוימת מטבעה צריכה להתקיים ולחיות, אם אתה רוצה לעקור אותה אתה צריך להביא סיבה מספקת. אבל עם מהות מסוימת ועם כוח מסוים נועד ונולד כדי למות, אתה צריך סיבה למה שיחיה. וברגע שלא מצאת למה שיחיה, צריך להרוג אותו. הם נועדו לכך והיה לאכול, הם נוצרו בשביל זה, ולמלך אין שווה להניחם. הם נוצרו בשביל למות, לא צריך למצוא סיבות מספיקות למה להרוג אותם. הלאה. אם על המלך טוב. כמה שהמילה טוב צינית פה. האם אנחנו היינו מעלים בדעתנו לדבר על טובו של המלך כשבאים לספר סיפור כזה, כשבאים לבקש ממנו בקשה כזאת? אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. המגילה הכינה היטב את הרקע למילים הללו, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על גנזי המלך, על ידי המלך להביא אל גנזי המלך. אומר המלך, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אחשוורוש הרי היה כזה חמדן, המגילה מראש תיארה את אחשוורוש כחמדן, כאוהב כסף וזהב. הנה איך סרטטה המגילה את משתי אחשוורוש: חור, כרפס ותחלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי חסף ועמודי שש, מיטות זהב החסף, על רצפת בעד ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב. איזה הפגנת עושר הייתה פה, רק אדם שאוהב כסף וזהב מפגין את עושרו בצורה כזאת. והנה בא מישהו ומציע לו 10,000 כיכר כסף. 10,000 כיכר כסף, והמלך לא רוצה לקחת. למה? למה הוא לא רוצה לקחת? הוא רוצה להרוג את היהודים מיל, אבל שיקח גם את הכסף, אבל הוא אוהב כסף. חז"ל אומרים על זה משל, ואני אתן את המשל במושגים שלנו. נתאר לעצמנו שאדם רוצה לבנות מרפסת, להוציא מרפסת החוצה לרחוב. הולך לעירייה, מבקש רישיון, מתברר לו שאין. ניצלת את כל אחוזי הבנייה, אתה עומד על קו הבניין, אין רישיון. אז הוא מזמין פגישה עם ראש העירייה, ומסביר לו באמצעות $250 שזה הכל בסדר. ראש העירייה מקבל את $250 ומשתכנע שהכל בסדר, בודק עוד פעם בחוקים ומתברר שבאמת הכל בסדר, הוא מקבל את הרישיון והכל בסדר. אחרי כמה שבועות הבן אדם הזה מחליט שהוא רוצה לבנות את הווילה שלו בלב דיזנגוף, ככה ברחוב על הכביש, שזה צריך להרוס את הכביש, לשנות את כל הטבעי. פה כבר התעריף זה לא $250, פה כבר מזמין מראש פגישה אצל ראש העירייה, מביא תיק מלא דולרים ומשכנע את ראש העירייה. קצת יותר קשה לשכנע, תיק אחד לא מספיק, אז צריך שניים. סוף ראש העירייה משתכנע, נותן לו רישיון, עלה לו $5,000 עסק. יום אחד מזמין ראש ידידנו אצל ראש העירייה תור, אבל הוא אומר, הפעם זה צריך להיות בסודי סודות, עם הכנות, יש משהו מאוד מיוחד. ראש העירייה חושב, מי יודע, אולי עכשיו הוא רוצה לבנות את הווילה שלו על הגג של הכנסת, מי יודע מה הוא ירצה עכשיו. הוא מביא מכונית של ברינקס. הוא פוגש את ראש העירייה, ולא, כבוד ראש העירייה, יש לי עכשיו עניין חשוב מאוד, אני הכנתי $10,000, דע לך, אני רוצה, יש לי בחצר של הווילה שבניתי קן של נמלים, ואני רוצה לסתום אותו ולהרוג את הנמלים, ואני מבקש אישור. ראש העירייה, כמה שלא יהיה חומד כסף, כפי שכבר הכרנו אותו עכשיו בציפור שלנו, ראש העירייה ההיפותטי שלנו כמובן, ראש העירייה, כמה שלא יהיה חובב כסף, הכבוד העצמי שלו לא ירשה לו לקחת שוחד על כזה דבר. מה הוא יגיד לו? יגיד לו, אדוני, על דבר כזה אתה לא מתבייש לבוא להציע לי שוחד? הרי גם לי טוב שתסתום את קן הנמלים, הרי הוא מזיק לעיר גם כן. אז בבקשה, תסתום את זה, זה לא עולה כסף. על סתימת קן נמלים לא, אין תעריף. בא המן לאחשוורוש ואומר לו, יש לי לשחד אותך שתסכים לתוכנית שלי להרוג את היהודים. אומר לו אחשוורוש, כמה שאחשוורוש רצה את הכסף, אוי, אחשוורוש יצאו לו העיניים מהכסף. המהר"ל מפראג שואל, למה אחשוורוש אומר הכסף נתון לך? מתי אומרים נתון? כשאני נותן לך משהו, הכסף נתון. אבל פה אחשוורוש לא נתן לאמן כלום, הוא פשוט לא קיבל את הכסף. הוא היה צריך לומר, אני לא לוקח את הכסף. אומר הגאון מבין, אומר המהר"ל מפראג, אחשוורוש כל כך אהב כסף, הוא היה מוכרח להחזיק אותו בידיים. אז הוא לקח את הכסף, הסתכל, יצאו לו העיניים, הסתכל על הכסף, התחיל לספור את הכסף, ובלב כבד הוא נאלץ להחזיר את זה לאמן, משום שעל דבר כזה לא מקבלים. בשביל להרוג יהודים משלמים כסף? הם הרי נולדו לך, הם הרי נולדו לך, והיה לאכול, בשביל זה הם פה. יצא ספר לא מזמן של תום סגב שנקרא חיילי הרשע. הספר הזה הוא עבודת דוקטורט שעשה תום סגב וקיבל עליה את הדוקטורט, על מפקדי מחנות הריכוז הנאצים. בספר הזה מתואר כיצד פריץ הנזל, גיסו של רודולף הס, בא לבלות חופשה באושוויץ. פריץ הנזל היה גרמני מהוגן, לא רק שהוא לא היה איש גסטאפו, הוא אפילו לא היה איש אס-אס, ואפילו לא היה חבר המפלגה הנאצית, אדם שלא שירת אפילו בצבא הגרמני כי הוא השתמט מנו בטיעון של איזה מחלה מדומה, וממילא בתקופת המלחמה הוא עבד בגרמניה, וכשהיה לו חופש מהעבודה שלו, אז הוא היה נוסע לבלות את החופשה שלו באושוויץ. אתם מתארים לעצמכם איזה מין סוג בן אדם זה היה? אדם נוסע לבלות חופשה כדי להירגע. מה מרגיע אדם כמו פריץ הנזל? נוסע מאות קילומטרים מגרמניה לפולין כדי לבלות את החופשה שלו באושוויץ. זו תרפיה מאוד מעניינת. וכשהוא הגיע לאושוויץ, אז הוא היה שואל את רודולף הס, מפקד המחנה, כל מיני שאלות. פריץ הנזל, גיסו של רודולף הס, שאל אותו פעם מה פירוש המונח אונטרמנץ' ששמע במחנה. הם ישבו בביתו של המפקד בשעת ערב על כוסית יין, והמלך והמן ישבו לשתות. הס נאנח. אתה כל הזמן שואל ושואל, אמר לגיסו, הרי אתה יכול לראות את זה בעצמך, הם לא כמוני, הם לא כמוך וכמוני, הם שונים, הם נראים אחרת, הם לא מתנהגים כיצורי אנוש, יש להם מספרים על זרועותיהם, הם נמצאים לכאן, הם נמצאים כאן כדי למות. והיה לאכול, הם נועדו למות, הם נמצאים כאן כדי למות. והשיחה הזאת מתנהלת על כוסית יין, כמו שאדם מדבר על קן של נמלים, כמו שאדם מדבר על איזה מין כלוב בגן חיות, כמו שאדם מדבר על המשחטה של העופות. והמלך והמן ישבו לשתות. מיד אחרי חתימת ההסכם הזה, המלך והמן ישבו לשתות. והיה לאכול, מתואר. ובתקופה הזאת, איך תראה אלוקים בתקופה הזאת? אז קודם כל, בתקופות האלה, אתה רואה שהמושג אדם בוודאי פשט את הרגל. זה צעד גדול קדימה לחפש את האלוקים. זה קודם כל. מי שעיניו בראשו רואה קודם כל שאדם אין. אדם ללא אלוקים גרוע מהחיה שבחיות. זה השיעור הראשון שלומדים. לאן האדם, עם כל תרבותו, עם כל השכלתו, עם כל נימוסיו, ומי לנו תרבותי יותר מן הגרמני של המאה ה-19, המאה ה-20, מאלו שחיילי הרשע יצאו מתוכו. מושג התרבות האנושית בוודאי פשט את הרגל. וכשלאדם כבר אין על מה להתעלות בתרבות אנושית, הוא מחפש את האלוקים. אז זה השיעור הראשון, למצוא את האלוקים בתוך ההסתר. ההסתר יגיע למצב כזה שאתה תראה קודם כל את האלוקים על דרך השלילה. תראה מה קורה בלי אלוקים. איך נראה בלי אלוקים. אבל איך בכל זאת רואים את האלוקים בתוך ההסתר? הנה ישנה הקבלה, ואנחנו כעת חוזרים לדרכנו הקבועה בלימודנו נח. שני אישים בהיסטוריה היהודית מקבילים זה לזה כמו שני אחים תאומים. שני אישים בתנך, שני יהודים בתנך, מתוארים כמי שהיו משנה למלך גוי, יוסף ומרדכי. יוסף היה הראשון בתנך שמוזכר כסתנו של עשיו, כזה שנלחם בעשיו, כמו שכתוב, ויהי כאשר נולד יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, אלך לי אל ארצי ואל מקומי. שואלים חז"ל, מה יתחדש עכשיו? הרי הוא מפחד מעשיו. אומרים חז"ל, כתוב בפסוק בזכריה, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אש בלי להבה לא שווה כלום. ברגע שנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. יוסף הראשון שמתואר כזה שנלחם בעשיו בעמלק, ומרדכי האחרון בתנ"ך שמתואר כמי שנלחם בעשיו בעמלק. יוסף משנה למלך מצרים, ומרדכי משנה למלך אחשוורוש. אבל אנחנו נתחיל שלב אחרי שלב לראות את ההקבלה בין שני האישים האלה. יוסף מגיע למצרים, ואשת פוטיפר, אדוניתו, הממונה עליו, מנסה לשכנע אותו לעבור על גילוי עריות. מרדכי מגיע לשושן הבירה, והמן הרשע אדונו משכנע אותו, ויחד עם כולם, לעבוד עבודה זרה. אשת פוטיפר נאמר, והיא כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה. ואילו אצל מרדכי כתוב, והיא כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. שני המקומות היחידים בתנ"ך שפסוק מעין זה מופיע, אצל מרדכי ואצל יוסף. אני רק רוצה, האמת היא ליוסף היו 1,000 סיבות כן לעשות את מה שהיא ביקשה ממנו. הוא הרי ידע ברוח הקודש שהוא נשלח לפה כדי להגשים את החלומות. הוא ידע היטב שאם הוא מסרב לה, אז יארגו אותו. הוא מסכן את חייו. הוא היה צריך לעשות חשבון, הרי אני אעבור עכשיו עבירה אחת, ואני יציל את עם ישראל, יסלול להם את הדרך להגיע למצרים, לצאת למתן תורה. הרי זאת התוכנית האלוקית. במקום זה יוסף לא עושה שום חשבונות. הוא אומר, זה אסור, וחטאתי לאלוקים. גמרנו, אני לא עושה חשבונות של מקום. מרדכי, אתם יודעים כמה שמרדכי היה מעצבן? אתם יודעים מה כתבו בעיתונים היהודים באותה תקופה שמרדכי לא יכרה ולא ישתחווה? איזה מין פנאט זה? מה זה? צריך להתאים את התורה לזמן. מה זה? זה לא מתאים. אנחנו היום בעולם מודרני, כולם קוראים ומשתחווים לאמן, ופתאום עומד לו מרדכי כמו איזה מין, מה איתך? אתה רוצה לי, אתה בבית, תעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מבליט את זה ברחוב, כולם יראו? אתם יודעים מה שמספרים? סיפרתי פה לא אחת את הבדיחה, אז לא בדיחה, זה עצוב, אבל זה הסיפור. שיהודי אחרי המלחמה הגיע לפריז, הוא חיפש יהודים. איך הוא ידע מי יהודי? הרי אחרי המלחמה כולם נראים אותו דבר. אז הוא נעמד בכיכר המרכזית של פריז, מוציא את הציצית שלו ושם אותה על הבגדים. עוברים אלפי אנשים, אף אחד לא אכפת מה אכפת להם. אחד הולך עם חצית סקוטית, השני הולך עם חלוק לבן, השלישי עם קרחת וקוקו, וזה עם טלית, אז מה? עד שבסוף ניגש אל אדם אחד מבין אלפים, אומר לו, תגיד לי, אתה לא חושב שזה לא מתאים ככה לעמוד? אז הוא אומר, אה, שלום עליכם, אומר, אתה יודע כמה שעות אני כבר מחכה לך פה? אני זוכר שהייתי, לפני שנתיים הייתי באנטוורפ, והיה שם שבת בחורף. אני בשבת בדרך כלל נוהג בירושלים, גם שנמצא בנתניה, אני הולך לבית הכנסת עם הטלית על הכתפיים. אז מה? אף אחד לא אומר לי כלום, רגילים לזה. גם בנתניה, גם בירושלים. אנטוורפן זאת עיר משונה. יש שם יהודים שהולכים עם שטריימלך, עם מעילים חסידיים ארוכים, עם זקנים, עם פאות, אבל עם טלית ברחוב, אף אחד לא הולך. לא מקובל. טוב, לא הייתה בעיה, לקחתי את הטלית מתחת למעיל, במיוחד היה חורף, שום בעיה, ואז סיפר לי מישהו, שפעם בא איזה ישראלי אחד לאנטוורפן, והלך עם הטלית ברחוב, נעצרה לידו בחריקת בלמים איזה מכונית, שבת כמובן, של יהודי, פותח את החלון וצועק לו ביידיש, מכניש כאן חילול השם, אומר לו, אל תעשה חילול השם. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. איזה צעקות הוא קיבל מרדכי. איך אתה מתנהג? באופן רציונלי, ההתנהגות של יוסף צריכה הייתה להוביל אותו אל פי פחד, כמו שבאופן רציונלי ההתנהגות של מרדכי הייתה צריכה להוביל אותו לפי פחד. הנה, תפסו את יוסף, זרקו אותו לבית הסוהר, תפסו את מרדכי ורצו להרוג אותו. וכידוע דווקא משם צמחה ישועתו של יוסף. אם יוסף היה מסכים לאשת פוטיפר, הוא אף פעם לא היה נהיה משנה למלך, דווקא בגלל שהוא סירב. הוא הגיע לבית הסוהר, וכשהוא מגיע לבית הסוהר, את מי הוא פוגש? שני סריסי המלך, שר המשקים ושר האופים, שבזכותם הוא עולה להיות משנה למלך, כמו שמרדכי בזכות שני סריסי המלך בקטן בתרש עולה להיות משנה למלך אחשוורוש. כשמוציאים את יוסף מן הבור, מגלחים אותו, רוחצים אותו, מלבישים אותו, בדיוק מה שעשה המן למרדכי, כמו שחזל מתארים. כשיוסף עלה לגדולה לוקחים אותו במרכבת המשנה אשר למלך, וקוראים לפניו אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים. כשיוסף עולה לגדולה כשמרדכי עולה לגדולה מרכיבים אותו על הסוס אשר רכב בו המלך וקוראים לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ונותנים אותו על בית המן ולמעשה על כל מלכות אחשוורוש כמשנה למלך. יוסף מצוין בכך שהוא לא מסתיר את זהותו היהודית. אמרנו כבר פה את החז"ל ונחזור עליו. חז"ל שואלים, החז"ל מתארים שמשה רבינו מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ברנה והראה את הארץ הטובה, והתאבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ולא לא תעבור את הירדן הזה. ואז אומרים חז"ל, עמד משה רבינו וביקש שאני אעבור לפחות כציפור. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר לו משה רבינו, אז לפחות שאני אזכה להיקבר בארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם זה לא. עומד יוסף ושואל, איפה הצדק? אני מתגלגל 40 שנה פה עם ארונו של יוסף, כשבני ישראל הלכו לקחת כלים ממצרים ושאלה שם ישכנתה ומגרד ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, מה אני עשיתי? הלכתי לחפש את ארונו של יוסף, וכשעסקו בביזת הים אני שמרתי על יוסף. 40 שנה אני מתגלגל פה עם יוסף, ויוסף ייכנס לארץ ישראל עצמותיו של יוסף ואני לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשיוסף הגיע למצרים נער בן 17 והמצרים היו אנטישמיים, שונאי יהודים, תועבה למצרים לאכול לחם עם העברים, מה הוא אמר? עברי אנוכי, עברי אנוכי, ושם איתנו נער עברי עבד, מדגיש את עבריותו. ויותר מזה, הרמב"ן מציין שלא היה בהיסטוריה מלך שמלך כל כך הרבה שנים כמו יוסף. 80 שנה מלך, מגיל 30 עד גיל 110, לא היה בהיסטוריה כולה מלך שמלך כל כך הרבה שנים. וביום מולכו הוא קיבל שם, הוא קיבל שם, קראו לו צופנת פנח, והשם הזה לא מוזכר יותר. אחר כך שוב מוזכר, יוסף, יוסף, יוסף. הוא לא השתמש בשם שהמלך נתן לו. הרי לכאורה זה לא כבוד המלך, לא חשוב, יש לי את השם העברי שלי. יש לי את השם העברי שלי. יהודים בגרמניה, לפני 150 שנה, היו קוראים לילדים שלהם כל מיני שמות, רק לא שמות עבריים. כל מיני שמות של גויי סביבתם, רק לא שמות עבריים. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה, כשבנות יתרו באות ואומרות ליתרו, איש מצרי הצילנו מידם, לא אמרת עברי אנוכי, אז הוא ייכנס לארץ ישראל ואתה לא. מרדכי בשושן הבירה מתואר, מרדכי היהודי היושב בשער המלך, הוא יושב בשער המלך כיהודי, והוא לא קורע ולא משתחווה. אין חוכמות אצל מרדכי. ההקבלה בין מרדכי ליוסף איתנה, ולא רק בזה, ולא במקרה. ההיסטוריה מחולקת לשלושה חלקים ההיסטוריה מחולקת לשלושה חלקים. 2000 שנים הראשונות של ההיסטוריה מכונים 2000 שנות תוהו. 2000 השנים הללו מסתיימים במתן תורה, למעשה עם ירידת בני ישראל למצרים. אחרי 2000 השנים הללו מתחילה תקופה של 1000 שנה של אור אלוקי בהיר. יציאת מצרים, 40 שנה הליכה במדבר, 1000 שנים בבית ראשון, 1000 שנים שבהם היו נביאים בישראל, 1000 שנים שבהם היה משכן ובית מקדש עם 10 ניסים יום יום, 1000 שנים של ניסים מתמידים, של נבואה נמשכת. 1000 השנים הללו עומדים להסתיים. אחרוני הנביאים זה מרדכי ואסתר. לפני תחילת 1000 השנים הללו יוסף מסרטט לנו איך לראות אלוקים בעלתה, ובסוף תקופת 1000 שנים הללו מרדכי ואסתר מסרטטים לנו כיצד לראות אלוקים בעלתה. מרדכי היה מאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם אלו שתקנו את נוסח התפילה, וכאן יש דבר עמוק מאוד. מה זה תפילה? תפילה זה כתוב במשנה בפרקי אבות על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. תורה תמיד אותה תורה, גמילות חסדים תמיד אותה גמילות חסדים. מה זה עבודה? עבודת הקורבנות. מה קרה משחרב את המקדש? במקום קורבנות תפילה.
עד שהיה בית מקדש ראשון לא היה נוסח תפילה קבוע, וכל יהודי היה מתפלל כשהוא היה צריך משהו לפי הנוסח שהנביאים היו מתקנים מפעם לפעם. משחרב בית ראשון התפילה כבר איננה רק מה שהייתה עד אז, תפילה במטרה לבקש בקשות או לשבח את הקדוש ברוך הוא בלבד. התפילה כמו הקורבנות, המשל שלהם זה כמו המזון לגוף. כמו שהמזון מאפשר את שהותה של הנשמה בתוך הגוף, כך עבודת הקורבנות מאפשרים את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעולם. רבנו משה חיים לוצאטו, יש לו ספר שלם שנקרא משכני עליון. המהדיר של הספר כותב בהקדמתו, רב חיים פרידלנדר כותב בהקדמתו את המילים האלה: בחיבור יקר זה מבאר רבינו את עניין בית המקדש שלמעלה על כל פרטיו, לדעת איך מכוון כנגדו אותו שלמטה. הוא מחבר בזה שמיים וארץ, הוא מראה לנו איך כל ברכה ושפע המושפעים לעולמנו באמצעות בית מקדש של מטה באים משורשם למעלה, מבית מקדש העליון. כך היה בבית ראשון ושני, וכך יהיה בבית מקדש שלישי שיבנה במהרה בימינו. יש מושג עליון שנקרא בית מקדש עליון רוחני, ובית המקדש התחתון הוא מהדורה מקבילה לבית המקדש העליון. אבל כשחרב בית מקדש תחתון, לא חרב בית המקדש העליון. וכך כותב רמח"ל: וזה הבית, כיוון שנבנה בראשונה, לא נסתר עוד, וקודם בריאת העולם נברא הבית הקדוש הזה, בית המקדש העליון. כי מן הבית הזה לוקחים שפע וכוח כל הנבראים, ובהגיע אליו, אל בית המקדש העליון, השפע הנשפע מן המלך, נראו כל חצרותיו וכל חדריו כולם מלאים כוח ועוצמה לתת לכל הקרב הקרב איש כפי מדרגתו. ועל כן לא פסק השפע מן הבית הזה מעולם, כי לולי פסק רגע אחד היו מתבטלים כל העולמות כולם וכל הבריות מיד. נמצא שאין המלך מסיר עיניו מהיכלו כלל. בתנ"ך יש לנו שלושה תיאורים של מקדשות: המשכן של משה בצורה מסוימת אחת, המקדש של שלמה בצורה אחרת, כפי שמתואר במלאכים ובדברי הימים, הכל ביד השם עליי השכיל, כמו שאומר הנביא בדברי הימים. וביחזקאל מתוארת צורה של בית מקדש שעוד לא הייתה, בית המקדש השלישי. בית מקדש שני לא מתואר בתנ"ך, הוא נבנה בחלקו כדוגמת בית ראשון ובחלקו כדוגמת הבית שמתואר בעשרת הפרקים האחרונים של יחזקאל, בית שלישי. מדוע? משה רבנו בנה את המשכן כפי שהיה נראה בית המקדש של מעלה אז, וממילא הייתה התאמה מוחלטת, וממילא הייתה תקשורת בין חומר לרוח שזרמה בצורה ראויה, ומכאן כל הניסים וכל האור הגדול של תקופת המדבר. כששלמה בנה את בית המקדש, הוא בנה אותו בהתאמה מוחלטת, הכל ביד השם עלי השכיל, לבית המקדש של מעלה כפי שהיה אז. וממילא מכאן אותו אור של בית ראשון. ומי שחרב בית מקדש ראשון, באותו רגע חרב בית מקדש של מעלה, ומיד נבנה שם בית שלישי. משום שלמעלה לא ייתכן רגע בלי בית מקדש, כי הרף עין זה יוצא וזה נכנס, זה נכנס וזה יוצא. עוד לא חרב בית ראשון, כבר נכנס בית שלישי. ואם היו זוכים בני ישראל בתקופת עזרה, היו בונים אז את בית המקדש במתכונת מלאה לפי מה שלמעלה, והייתה מגיעה הגאולה השלמה. אבל לא זכו, ולמילא בנו משהו חלקי, ולמילא ההתאמה בין למעלה למטה לא הייתה מושלמת, ולכן צריך היה להשלים את זה על ידי נוסח תפילה. גם פה אנחנו רואים איך שבאותה נקודה היסטורית שמרדכי ואסתר היו, התחיל ההסתר פנים שהלך והתגבר אחרי חורבן בית שני. ומגילת אסתר, כפי שכבר אמרנו כמה פעמים במהלך הדברים, נותנת לנו שיטה איך לראות אלוקים בתוך האסתר. בואו נלמד קצת את מגילת אסתר, ונראה שהמיוחד במגילת אסתר הוא שאין בה שום דבר יוצא מגדר הטבע. הים לא נקרא, השמש לא נעצרת, חומות לא נופלות, לא יורד לחם משמיים, הכל כדרך הטבע כביכול. בואו נראה. מגילת אסתר, אירועי מגילת אסתר מורכבים משלושה מעגלי אירועים. מעגל הראשון, אחשוורוש, ושתי ואסתר. מעגל השני, מרדכי בקטן ותרש, אחשוורוש. מעגל השלישי, המן, מרדכי, אחשוורוש ואסתר. מעגל הראשון, אחשוורוש היה מלך על כל העולם, וזה דבר טבעי, היו דברים כאלה, סנחריב היה כזה, נבוכד נצר היה כזה, קורש היה כזה, אלכסנדר מוקדון היה כזה, היו דברים כאלה בעת האי בוודאי. בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, דבר טבעי ביותר. מה עושים במשתאות של מלכים? נו, מה עושים? כמו בדיסקוטק. מה עושים במשתאות? חזל אומרים. הללו אומרים מדיות נאות, הללו אומרים פרסיות נאות. בזמן ההוא בשושן הבירה הפרוצה, אז גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, לא עלה לדעת לעשות ביחד. זה עניין בפני עצמו. ואז המלך אחשוורוש מודיע שהגברת שלו היא היפה מכולם. אז אומרים, אומרים לו, זה לא חוכמה. אומר, אני אביא ואני אראה לכם. אומרים, זה לא חוכמה, אתה מלך עשיר, אתה מלביש אותה, מקשט אותה. זאת אומרת, אתם יודעים מה? תבוא נטו. ופה מגיע חלק לא כל כך מובן. היא סרבה לבוא. היא לא הבינה באומנות. היום זה לא היה קורה דבר כזה. אבל היא סרבה לבוא. טוב, גם כן מובן, מלכה, בת מלכים, איזה מין דבר מטורף, תבוא בלי בגדים לפני השרים, והשבים, הוא השתגע לגמרי המלך הזה. והוא שולח אותה להקפאה עמוקה באדמה, וגם זה מובן, היא מבזה אותו לעיני כל השרים, חוץ מזה שנגלה לכם בסוד, שהחשבראש כבר בזמן האחרון התחיל לחפש פרובוקציה כדי להיפטר מבשתי. למה? משום שלמעשה החשבראש היה אדם פשוט, הוא היה סייס. הוא היה שומר הסוסים של אבא, של ושתי. וקרה מה שקרה, והתנאלצו להתחתן, קורה במשפחות הכי טובות, יכול לקרוא דבר כזה. והתחתנו, ואחרי שבלשצר, אחרי שאבא של ושתי מת, אז הוא, אחרי שקורש כמדומה היה, מת, אחשוורוש נהיה מלך במקומו. וכל פעם ושתי הזכירה לו, אתה תשתוק. משום שאני פה המלכה, אתה, אם תגיד עוד מילה, אנחנו נשלח אותך לסוסים. כל פעם היא שלחה לו להודיע לו שהוא בסך הכל מומחה לסוסים, והיא המלכה. אז בשנים הראשונות, כשעוד מלכותו לא התבססה, אז הוא בלה את הלשון והבליג. עכשיו בשנת 3 למולכו, כבר התבססה מלכותו, כעת הוא מחפש פרובוקציה כדי להיפטר מהגברת. והנה היא נותנת לו את זה על מגש הכסף, והוא מוציא את ההחלטה לפועל והורג אותה וזהו. אחר כך הוא צריך מלכה. צריך מלכה, הולכים לחפש, מוצאים את אסתר, ואסתר מוצאת חן בעיניו יותר מכולם, וזהו. אין אסתר מגדת מולדתה ואת אמה, דבר כל כך טבעי. יהודיה בארמון מלך, מי יודע אם יגידו שהיא יהודיה, יתחילו לצייר עליה צלבי קרס, יתחילו להתנכל אליה. מרדכי לא רוצה שיתנכלו אליה. הוא אומר לה, כל כך טבעי. שום דבר מיוחד אין בינתיים. מעגל הראשון נסגר. מעגל השני, בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך. דבר טבעי לגמרי. איזה מלך לא לקח לעצמו? יהודי. בחצר, כל מלכי אירופה, נסיכי גרמניה, מלכי המזרח, תמיד היה איזה יהודי חצר. מי דניאל ועד שפירה. מישהו צריך לייעץ בענייני כספים. נבוכדנצר לקח את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שייעצו לו. אחשוורוש לקח את מרדכי. מרדכי יושב בשער המלך, טבעי לגמרי. בקטן ותרש, שני סריסים, שני סריסי המלך משומרי הסף, חורשים רע על המלך, וזה דבר כל כך טבעי. אתם שמים לב שמילת המפתח שמגילת אסתר זה טבעי, הכל טבעי. דבר כל כך טבעי. מדינה רב-לאומית, טוטליטרית, תמיד יש תכנונים של הפיכות כנגד המלך. שני הסריסים הללו היו טרסים, ארץ רחוקה, ודיברו שפה מוזרה, והם בבודקה שלהם יושבים, מרדכי יושב במשרד שלו בשער המלך, והם יושבים בבודקה, שומרי הסף, ומתכננים בקולי קולות את התוכנית של ההתנגשות, לא מפחדים אף אחד, אף אחד לא מבין בשושן הבירה, טרסית. מרדכי יושב שם במשרד, עם דלת פתוחה, מה כבר יהודים זקן לבן יכול להיות? מה הוא יודע, מה הוא מבין? מה הוא מבין בכלל? איזה אינטליגנציה יש לו? בטח פרימיטיבי. שפות הוא יודע, מקסימום יודע יידיש. מה הוא יכול? מה שהם לא לקחו בחשבון, שמרדכי היה חבר הסנהדרין. ובבחינות הקבלה לסנהדרין, מלבד שהיו צריכים להיבחן על כל התורה כולה, כמובן, היו צריכים להיבחן על אסטרונומיה ועל זואולוגיה ועל בוטניקה ועל כל המדעים, היו צריכים גם לדעת את כל השפות שבעולם, בגלל סיבות ידועות. מרדכי ממילא ידע את כל הלשונות, וממילא הוא גם הבין טרסית, וממילא הוא שמע את התוכנית שלהם. ותמיד היו, מה? גם, נכון, יש פה הקבלה ליוסף. חזל אומרים שיוסף ידע גם כן את כל הלשונות, ובכך הוא היה יותר מפרעו, נכון? ובכך מרדכי, ובכן מרדכי הולך אל המלך אחשוורוש ומספר לו, וזה דבר טבעי, הרי תמיד היהודים היו נאמנים מאוד למלכים שבתוכם הם ישבו, וקיימו בכך את ציווי המשנה באבות, הווי מתפלל לשלומה של מלכות, שלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ. ומה עושים למרדכי? לא עושים לו כלום. כשיהודי הוא בסדר זה טבעי, כשיהודי הוא לא בסדר צריך להוריד לו את הראש. לא מספיק לך שכותבים בספר דברי הימים? לא מספיק הכבוד הגדול שהמלך אומר לך תודה? לא מספיק שהוא לא הורג אותך בכלל? טבעי לגמרי. אז מילא זה נשאר כתוב בספר דברי הימים, ומרדכי חוזר חזרה לתפקידו באותה דרגה, שום תודה הוא לא מקבל. אחר הדברים האלה מתחיל המעגל השלישי של האירועים, גידל המלך אחשוורוש את המן, וזה דבר הטבעי ביותר במגילה. למה? הוא היה אנטישמי, ממילא הוא עלה לגדולה. חזל אומרים, היו צריה לראש, כל המיצר לישראל נעשה ראש. היום למדו את זה כולם. אתה רוצה להיות פוליטיקאי מצליח, תכתוב מאמר נגד הדתיים, נגד הדת. אתה רוצה להיות עיתונאי מצליח, אותו דבר. שיטה בדוקה. אם אתה רוצה לכתוב מאמר בכלכלה, אתה מסוכן, עלולים לבקר אותך. אתה רוצה לכתוב מאמר בפוליטיקה, עלולים לבקר אותך. תכתוב משהו נגד הדת, אתה 100% מצליח. כן? כשעבד עולה לגדולה, הראש שלו מסתחרר. כשעולים מהר מדי למעלה, אז הראש מסתחרר. זה מה שקרה לאמן. הוא התחיל לחשוב שהוא אלוהים. דבר כל כך מקובל בעת העתיקה. פרעו חשב שהוא אלוהים. גם כן הגבלה ליוסף. פרעו חשב שהוא אלוהים. והאמן חושב שהוא אלוהים. כולם צריכים לקרוע ולהשתחוות לאמן. מה יש? מרדכי לא קורא ולהשתחווה, וזה כבר דיברנו קודם שהוא היה מעצבן. וכשנודע, כשאמן רואה את מרדכי, וימלא אמן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד ושלום נבוס. הוא מכין את התוכנית, מתכנן את עם המלך, הכל בסדר. הוא בא הביתה, אז הרבנית שלו אומרת לו שזה לא מספיק, צריך את מרדכי גם כן לתת לו טיפול מיוחד. אתה עם העם מחכה עד שנה הבאה, מרדכי כבר עכשיו צריך לטפל בו. ואז הם מכינים עץ גבוה, מודדים, בודקים, הכל בסדר. והאמן באמצע הלילה הולך להביא את התוכנית אל המלך. איפה נס פורים? ובכן, נס פורים הוא בכך ששלושת מעגלי האירועים, שאין שום קשר בין אחד לשני, נפגשים, מצטלבים ברגע אחד. אם הם לא היו מצטלבים ברגע אחד, לא היה קורה נס פורים. והשמדת העם הייתה יוצאת חלילה לפועל. זה שכל אחד לכל אחד יש ריתמוס פנימי משלו, עם מהלך זמני משלו, כל אחד פועל בפני עצמו, ושלושתם מתנקזים לרגע אחד. מעגל מרדכי בקטן ותרש נסגר באותו לילה שהמלך סובל מנדודי שינה. הוא מרגיש נקיפות מצפון, הוא חייב למישהו משהו, דבר שקורה. ואז מביאים את ספר דברי הימים וקוראים שמרדכי דיבר טוב על המלך. היום אומר המלך, מה נעשה יקר וגדולה על מרדכי על זה? הוא עושה את עצמו מטומטם, הוא לא יודע שהוא לא עשה שום דבר. מה נעשה יקר וגדולה על מרדכי על זה? והם אמרו, נערי המלך משרתיו לא נעשה עם עוד דבר. ואז המן דופק בחצר, הוא בא לתלות את מרדכי. הוא לא ידע שעכשיו מדברים בדיוק על מרדכי, כן? הוא בדיוק עכשיו בא, עכשיו. ואז המלך פתאום עולה לו למלך רעיון בראש, בלי שום קשר, במקרה עולה למלך רעיון בראש. בואו נבדוק את נאמנותו של אמן. האם אמן לא לוטש עיניים גם לכיסא המלוכה? האם לא גידלתי אותו יותר מדי? האם אין פה ריכוז של עוצמה בידיים של אדם אחד? אז המלך שואל אותו, מה לעשות יקר וגדולה על האיש אשר המלך חפץ ביקרו? היומר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היומר המן שיקחו את הסוס אשר רחב עליו המלך, ולבוש אשר לבש בו המלך, ונתון כתר מלכות בראשו, לא פחות ולא יותר, ונתון הלבוש והסוס בידי אחד מעשרי המלך הפרטמים, והוליכו ברחוב העיר שכולם ידעו שיש לו כתר מלכות בראשו. אומר המלך, אתה בן סטן אתה. כתר מלכות אתה רוצה בראש. אני אתן לך כתר מלכות. ואז הוא אומר, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. אני מתאר לעצמי שהחשבוש לא הבין מדוע זה שהמן מתאכזב, זה ברור. אבל המן הוקה פה, תבינו, המן ברגע זה, מעבר לכאב, הוא הוקה בתדהמה. מאיפה המלך יודע שאני באתי לתלות את מרדכי בדיוק? איך בדיוק נפל המלך מרדכי עכשיו? בואו נכנס לרגע לנעליים של המן, זה נעליים מאוד לא נעימות, אבל לרגע. מה המן צריך לחשוב? שיש לו מרגל אצלו בבית, שהלך לספר למלך על התוכנית שלו. איך הצטרפו הדברים? בדיוק. אסתר כבר מראש תכננה למחרת להצביע על המן במשתה. אסתר לא ידע מה היה באותו לילה בחדר השינה של המלך, היא לא הייתה שם. היא הייתה בביתה. היא לא ידעה שבאותו לילה התהפך קצת, ירדה קרנו של המן. ולמחרת אסתר מצביעה על המן. איש צר ואויב, המן הרע הזה, הוא רוצה להשמיד את העם של המלכה. כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד ולהרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. היא משתמשת באותו מטבע. המן אמר, ולמלך אין שווה להניחם. והיא אומרת, למלך אין סיבה להורגם. זה לא טיעון למלך אין שווה להניחם. אין הצר שווה בנזק המלך. היום המלך, מי הוא זה ואיזה הוא? ואת אומר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. המלך קם בחמתו אל גינת הביטן, ממשתי העיני אל גינת הביטן, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, והמלך חוזר ופוגש אותם בפוזה הזאת. והיום אומר, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו, והטבעת באופן בלתי תלוי מתהדקת סביב המן, הרי המן לא תכנן כלום, הוא רק בא לבקש רחמים מאסתר. אבל המלך נכנס בדיוק בראש שהוא רוצה גם את המלכה שלו לקחת. אז המלך עושה חשבון ככה. אתמול נודע לי שהוא מתכנן הפיכה. המן לא תכנן כלום. היום נודע לי שהוא הולך להרוג את העם של המלכה. המן בכלל לא ידע שזה העם של המלכה. עכשיו נודע לי שהוא רוצה לקחת את המלכה. ואם לא מספיק כל זה, והיום אומר חרבונה. נופל שם חרבונה. והיום אומר חרבונה, גם הנה העץ אשר הכין המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה, וכאן נסגר המעגל. הוא רוצה להרוג את מרדכי אשר דיבר טוב על המלך, איך כל העסק נסגר יפה? ואז המלך אומר, תלכו לשלוח את המן לשאוף אוויר צח של חושו שנה בירה בגובה 50 אמה. והיום המלך תלוע עליו וזהו, זה נס פורים. איך אפשר לראות את נס פורים? נפסק להלכה שמגילת אסתר צריך לקרוא לפי הסדר. נפסק להלכה שצריך לשמוע כל מילה במגילת אסתר. למה? משום שהסוד של מגילת אסתר הוא לראות את הכל ביחד. אם אתה מסתכל על כל אירוע מאירועי המגילה בנפרד, לא תראה כלום. כל פרט הוא טבעי. כל פרט הוא לכאורה מקרי. מהו הנס? כשאתה רואה פתאום במבט מלמעלה ששום פרט לא במקרה. אלא הכל ביחד משתזר במהלך היסטורי שאחד שזור בתוך השני ואחד מביא אל השני, אז אתה פתאום אומר, אז יש מתכנן שמתכנן את כל הפרטים הללו ביחד. לא ייתכן שהכל מסתדר כל כך יפה במקרה. והנה המעגלים ההיסטוריים הם הרבה יותר רחבים. כשאתה מסתכל קודם כל על האישיות המקבילה למרדכי, על יוסף, הרי בדיוק אותו דבר גם שם. כשאתה מסתכל איך יוסף עולה למלוך, זה לא שפתאום איזה יד נעלמה הוציא אותו מבית הסוהר ושמה לו כתר על הראש. צירוף מקרים. וכל מקרה בפני עצמו הוא אירוע טבעי. זה אירוע טבעי שיוסף, שאשת פוטיפר מתגרה בו. וזה טבעי שיוסף לא מסכים, וזה טבעי שזוקים אותו לבית סוהר, וזה טבעי שגם שר המשקים והאופים שם, והם חולמים חלומות, ובמקרה הוא ניחש את הפתרון, אז מה? יכול להיות במקרה. ואחר כך המלך חולם חלום, ואז הם נזכרים, אבל איך הכל משתזר ביחד? החל ממחירת יוסף, ועד, ויקרו לפניו אברך, ונתון אותו על ארץ מצרים, כשאתה מסתכל על הכל ביחד, אתה רואה את השיטה. והמעגלים ההיסטוריים הם הרבה יותר רחבים. אתן דוגמה לעוד אחד מהם, כבר דיברנו עליו פעם. כשיעקב אבינו לוקח מעשיו את הברכות שמגיעות לו, הרי הברכות מגיעות ליעקב, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, יעקב קנה את הברכות מיוסף, מעשיו, הוא קנה ממנו את הבכורה, הוא שילם לו את זה, ועשיו בדעה צלולה מחר את הבכורה, כמו שכתוב שם, ויוכל וישת ויקום וילך ויהי בזה שב את הבכורה. ואז מודיע יצחק הבכור שיבוא לקבל את הברכות, ועשיו עושה את עצמו אידיוט, כאילו הוא שכח את העסק, הוא מתייצב. מה נשאר ליעקב לעשות חוץ מאשר לבוא ולעמוד את הדבר על טעותו ולהגיד הברכות מגיעות לי? אבל החשבון של הקדוש הוא מדוקדק. דבר אחד היה שם שלא כראוי. כשעשיו חזר מן הצייד, הוא שמע שהברכות נלקחו ממנו, והזעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. שני דברים היו פה. קודם כל, דבר אחד לזכותו של עשיו. היום, כל אחד מכיר בליבו כמה אישים שאם יספרו להם שהם הפסידו איזושהי ברכה של יהודי ישיש בן 160 פלוס, עם זקן לבן, אז הם בכלל לא יבינו מה הם הפסידו. מה? לא הם מוכנים להקדיש רגע מזמנם בשביל זה. עשיו, הרשע, זועק זעקה גדולה ומרה כי הוא מפסיד את הברכה של יצחק. אפשר להבין את זה היום? לא מגיע לעשיו את הברכות, אבל העוגמת נפש גם לא הייתה מגיעה. יעקב, אתה צריך היית לקחת את הברכות, אבל היית צריך לעשות את זה בצורה שלא תיגרם לעשיו מפח הנפש בצורה כזאת. צריך היה לקחת אותו, אולי להסביר לו את זה, להבהיר לו את זה, לא לגרום לו מפח נפש כזה. כיוון שנגרם לו מפח נפש שלא כראוי, החשבון ההיסטורי עובד. אומרים חזל, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחכים לכם בצדה הדרך. יבוא יום שנגבה את החשבון. ומגיע הזמן פקודה. עשיו זועק זעקה גדולה ומרה בגלל יעקב, יבוא יום שנכדו של יעקב יזעק זעקה גדולה ומרה בגלל נכדו של עשיו. ויצא ברחוב העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה מרדכי. פה הושלם החשבון ההיסטורי. אתה שוב מתבונן ורואה את הכל ביחד. כדי לדעת כיצד לנצל את השיטה הזאת וליישם אותה, איך לראות אלוקים, אני משתמש במשל מעולם הארכיאולוגיה. הרבה שדות עם ממצאים ארכיאולוגיים לא יכלו להתגלות לפני שהמציאו את המטוס. משום שכשמדובר בממצאים ארכיאולוגיים שמסתרים על שטחים גדולים, כשאתה מסתובב בתוך השדה אתה לא רואה כלום, אתה רואה פה אבן, שם אבן. כשאתה נוסק ורואה מלמעלה את הכל ביחד, פתאום אתה רואה מבנים גיאומטריים, סימטריה, אז אתה פתאום רואה שיש פה משהו. לראות אלוקים בתוך ההסתר אפשר רק בצורה כזאת. להתרומם למעלה ולראות אירועים ביחד. אפשר לראות את זה במנות קטנות, במנות גדולות. אפשר לראות את זה באירועים האקטואליים. מעולם לא היה כל כך קל לראות את זה כמו בימינו אלה. מעולם לא הסתירו עיניים ולא ראו את זה כמו בימינו אלה. אני אתן כמה דוגמאות. בשנה האחרונה משרד החינוך העלה רעיון מבריק איך להציל את הדמוקרטיה. והרעיון היה סדרת מפגשים בין נוער יהודי לנוער ערבי. כאילו שחסר לנו צרות חוץ מזה. עמדו וזעקו שני דברים. א', את התוצאה שאתה רוצה להשיג לא תשיג. לא יהיה פה קירוב לבבות בין יהודים לערבים בצורה כזאת. למרות שההיגיון אומר שכן, למה לא? לא יהיה אמור. מה שכן יקרה, צרות יהיו. צרות יהיו. מספיק יש 3,000 בנות יהודיות מתענות בכפרים ערביים בארץ. מספיק. מה? כמה? 5,000. מספיק. לא שמעו, התעקשו, ועדי הורים במקומות שונים בארץ, שבתי ספר חילוניים, שלא רצו, סתמו את פיהם. עליהום של תקשורת היה זה. והנה, העובדות מדברות. במקרה, בלי שום קשר, אף ערבי לא קם ואמר, בגלל המפגשים, אנחנו כעת מבטלים את הדו-קיום. לא. במקרה. מי שלא רוצה לראות, לא יראה. במשך 40 שנה, עוד לא קרה שהסתובבת ברחובות ירושלים וראית מודעות, מודעות, ששם היה כתוב, הרצאות מטעם אישים פוליטיים, מותו של הדו-קיום. יש בירושלים מלא כאלה. אני יודע, אני נוסע בכבישי הארץ כבר הרבה שנים, והרבה בכבישי הגדה. אפילו פעם אחת לפני 3 שנים קיבלתי לבנה כזאת גדולה באוטו, וניפצו לנו את השמשה וכמעט גם את הראש. אבל זה לא הפריע לנו לנסוע השבוע אחרי כן עוד פעם, משום שזה היה אירוע חריג. השבוע כשנסעתי בכבישי השומרון, אז אתה נוסע ברכב, עם טלפון, עם מכשיר קשר, וכל הזמן אתה שומע דיווחים ממוקד שומרון. פה יש מחסום, שם יש מחסום. אתה נוסע בתוך שכם, עוצר בשכם. הכל בסדר. זה במקרה הכל. במקרה צירוף המקרה. במקרה. פעם באותו, זה היה יום רביעי שעבר. יום רביעי שעבר, בדרך חזרה, החליט הנהג לא נוסעים דרך השומרון. נוסעים דרך מסביב. אז הוא ירד לוואדי ערה. ליד השער של כפר ערה. אנחנו שומעים, פותחים את החדשות ב-11. שעודי, עכשיו רגמו שם שני אוטובוסים, אנחנו בדיוק במקום. אז זה כבר אצלנו, זה כבר לא. זה כבר ערבים שלנו. אלה שהם שלנו, הם אוהבים אותנו. איתם נעשו המפגשים הרי. במקרה. הלאה. דופק, השעון דופק. הנה טדי קולק הכריז שנה שעברה, ה-20 שנה לאיחוד ירושלים, שנת השלום לירושלים. מעניין, במשך אלפי שנים, ובעיקר בלשון העברית, במשך עשרות השנים האחרונות, יש מושג אחד שקשור לשלום. מהו? שבת. איזה יהודי לא מברך את השני, דתי כלא דתי? שבת שלום. בכלי התקשורת. אני פתחתי חדשות ביום שישי ב-16:00, הודיעו לי על שבת שלום. אלה מקדימים את הכניסת השבת. כן? הקדימו כניסת שבת בשעה. כן? אני פתחתי בה, שמעתי שבת שלום, הסתכלתי על השעון, אולי כבר שבת? לא. הם מחמרים, מוסיפים מן החול אל הקודש. מי לא מזכיר שבת שלום? אז כדי לעשות את ירושלים עיר השלום, אז הוא החליט, כיוון שקורש לנו ירושלים עיר שלום, אז כבר לא צריך שבת. יש ירושלים עיר השלום. איזה אירוניה. במקרה, בדיוק באותה שנה שירושלים... אני אינני יודע. בשבועות האחרונים, במרחק של 50 מטר מהבית, ששורפים מכוניות כל לילה. אז בהתחלה זה היה במרחק 100 מטר מהבית, בגבעה הצרפתית. שבת האחרונה, התקדמו עוד יותר, ליד האף שלי, במעלות דפנה, זה 2 רחובות ממני. 4 מכוניות צרפו בלילה. אז מי חשב על זה? מי חשב על זה? אז במקרה זה בדיוק באותה שנה. כן, כמובן יש לזה כל מיני הסברים טבעיים, בדיוק עכשיו, ככה וככה. אני כבר לא מדבר על מסך הטמטום שירד על המנהיגות. זה עוד עניין. אבל זה עניין בפני עצמו. אתה פשוט רואה, הרי צריך להבין דבר אחד. ערב מלחמת ששת הימים היה קשה מאוד. היה באמת קשה. מלחמת יום כיפור היה קשה. היה קשה לפתור את הבעיות ופתרו אותם. מעולם לא היה קל כל כך לפתור את הבעיה. מעולם לא היה קל. אפשר היה לפתור את זה על ידי חקיקת חוק הכי קטן. חקיקת חוק הכי קטן. אם היו מחוקקים חוק ראשון, שלא נותנים לעיתונאים להיכנס למוקדי מתח, אם היו מחוקקים חוק שני, שפשוט מראים להם מי יותר, מי שולט בשטח, היה נגמר הכל, בלי לעשות מעשים שנקראים לא הומניים. נקודה שלישית, אתה רואה את צירופי המקרים ביחד. משטרת תל אביב, כמה שוטרים משטרת תל אביב התעללו בכמה ערבים לפי סיפורי התקשורת. עכשיו תבין דבר אחד, אני לא חושב, אני באמת חושב שאין שום הצדקה בעולם להכות בערבים שחפים מפשע, או שלא הוכח שהם חייבים, או שברגע זה הם לא מפרים את הסדר הציבורי. אני חושב שזה באמת מעשה מאוד לא יפה. באמת, אין איזשהו מצדקה, לא מבחינה מוסרית, לא מבחינה יהודית. אז אם באמת משטרת ישראל הייתה מתנהגת בכפפות משי כלפי אסירים יהודים, או כלפי חשודים יהודים, או כלפי יהודים סתם, ופתאום תפסו ערבים, היו עושים איזה קוריוז. אבל אני מכיר מקרים אישית, ואני אדם אחד, ואני לא כל כך קרוב למוקדי הפשע בישראל. איך שמשטרת ישראל מתנהגת עם עצירים יהודים סתם? בגלל כל מיני סיבות מאוד מוצדקות, שחובשים כיפה על הראש, שיש להם זקן. סיבות מוצדקות. אף פעם לא עשו מזה רעש. עכשיו אתה פותח רדיו ואתה שומע פירוט לפרטי פרטים בדיוק. מה קורה פה? מה, איפה נמצא גבול הטמטום? איפה נמצא גבול הטמטום? אני חושב שזה פשוט לא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע. זה פשוט לא כדרך הטבע. אבל אתה רואה את סמיכות המקרים. סמיכות המקרים. וכאן מהדהדים באוזנינו דברי חזל שאומרים לא חרבה ירושלים אלא מפני שחיללו בה את השבת. ואומרים ומזהירים מראש. מישהו שומע? מישהו רוצה לשמוע? מישהו מטה אוזן לשמוע? הכל במקרה. וכאן מגיע חג הפורים. אומר לנו, לא. אתה צריך לראות הכל ביחד. כשתראה הכל ביחד, אף פעם לא יצא לך שאחד ועוד אחד שווה תפוח אדמה. כשתראה הכל ביחד, יצא לך שאחד ועוד אחד שווה שתיים. והראייה הזאת של הכל ביחד, אפשר לראות גם במישורים אישיים, ואני רוצה לספר סיפור אחד, יש סיפורים מיני ספור. סיפור אחד אני אספר של השגחה פשוטה. תמיד יש הרבה סיפורים של כל מיני אירועים מאוד מעניינים שקרו. הנה פה במרכז נעשה ונשמע לפני שנתיים, היה זוג שהגיע לפה יום אחד, בא לגיסי הרב אברמובסקי, נרעדים כולם, שני ילדים יש להם, והרופא יבחן אצל שני הילדים רשרוש בלב, מה לעשות? והיה אז פה סמינר, הוא שלח אותם לסמינר, ונפגשו מאיזה רב, הוא ביקש מהם להביא את המזוזות. היה להם מזוזה אחת, בשער הראשי של הבית. אז הם הביאו את המזוזה. כשפתחו את המזוזה הוא ראה שהמילה על לבביך, שתי האותיות ב' קשורות. מזוזה פסולה במילה על לבביך. החליף להם, נתן להם מזוזה אחרת, תלו אותה, הלכו לרופא לביקורת, והרופא פתאום לא הבין מה קרה, לאן נעלם הרעש. שקט. דברים כאלה אפשר לספר, אבל אני רוצה לספר סיפור באופי שמתאים למגילת אסתר. צירוף מקרים של השגחה. לא דברים פנטסטיים. דברים פשוטים, שאתה רוצה אתה רואה, אתה רוצה אתה לא רואה. ואת הסיפור שאני מספר שוב, כמו כל סיפור שאני מספר, זה לא סיפור שקראתי ושמעתי כלי שני שלישי, הסיפור הזה אני שמעתי מכלי ראשון, מהאדם שהיה גיבור הסיפור. כן, שהדברים מוקלטים, מצולמים, לא אמר את שמו, כן, שחלק מהסיפור לא לכבוד לו, אבל היהודי הזה הוא יהודי חשוב מאוד בירושלים, הוא מלמד תורה באחד המוסדות שבהם גם אני מלמד, הוא יהודי הרבה יותר מבוגר ממני, והוא ראש כולל בירושלים, יהודי תלמיד חכם, מוכר מאוד. הוא סיפר לי את הסיפור הבא. הוא היה נער צעיר, בגיל 12-13, וההורים שלחו אותו ללמוד בישיבה התיכונית בכפר הרועה. פה, אצלנו לא רחוק. אחרי השנה הראשונה, חוזר הביתה, זה סיפור של לפני 25 שנה הסיפור הזה. הוא חוזר הביתה, בחופש, הוא מוציא יום אחד מכתב מתיבת הדואר, ובמכתב הזה, מכתב מהנהלת הישיבה להורים, הוא החליט שעדיף קודם שהוא יקרא את זה, אז הוא פשוט חוסך להורים את פתיחת המעטפה, כיבוד אב ואם, ושם הוא שומע שהראש הישיבה מבקש מההורים לשמור את הסחורה השנה הבאה בבית, כן? טוב, נגד עין הרע, אני יודע נגד מה, בכל אופן. אז הוא מחליט שמפני כבוד אבא ובריאותו, כדאי שעדיף מומלץ שאבא לא יגיע המכתב הזה לידו, והוא כמי שלא, כאינו יודע מכלום, מכניס את המכתב לכיס וזהו. משם המכתב עובר, לזה כן, לים התיכון בסופו של דבר. בקיצור, מגיע תחילת הלימודים, הוא כמו לא יודע מכלום לוקח את המזוודה, אומר שלום להורים, נוסע לישיבה. מגיע לישיבה, כל התלמידים עוברים ליד ראש הישיבה, אומר לו שלום, גם הוא עובר, הוא חושב יעבור מהר, לא ישימו לב. כשהוא עובר פתאום הוא נתקל, אומר מה זה, משלחה והיא חוזרת, מה זה, לא קיבלת מכתב? אז הוא מתחיל לבכות, ילד, השתולל כל השנה, ילד עם ראשתו, השתולל כל השנה. מבטיח, נו, ראש הישיבה, פעם ראשונה שומע כאלה הבטחות, אלה פעמים כבר הבטיחו לו. שום אופן לא. היה שם הגיע לישיבה אברך צעיר, מארצות הברית, שהיה נשוי כמה שנים ולא היו להם ילדים לבני הזוג הזה, ויעצו להם כסגולה, משנה מקום, משנה מזל, במיוחד ארץ הקודש, קדושת ארץ ישראל, שיבוא לארץ לכמה שנים. אולי ירחם השם. באו לארץ. לפרנסתו הוא התקבל כרם, כמלמד תורה בישיבה. הוא שמע שם את האירוע הזה, את השיחה הזאת, ונגע לליבו צערו של הילד. אז הוא הצטרף לתחנוניו, ביקש מראש הישיבה שירחם עליו, והוא מקבל עליו אחריות. טוב, מישהו מקבל אחריות, אז ראש הישיבה התרכך והסכים, מספר אותו יהודי בירושלים, אומר, זאת הייתה השנה הכי יפה בחיים שלו. אומר, האברך הזה לקח אותו, וקירב אותו, והיה לוקח אותו אליו הביתה, ולמד איתו, ולימד אותו, וישבו ביחד, ודיברו, והוא בנה אותו, כבר יצא לו מהראש כל השטויות, הוא התחיל ללמוד, אומר, קיבל טעם ולימוד, עלה למסלול, באותה שנה נולד לאברך הזה בן, האברך הזה חזר לארצות הברית, הבחורצ'יק שלנו המשיך, גמר את הישיבה, אחר כך המשיך הלאה, ייצור, אחרי שנים, הגיע לירושלים, הגיע למה שהגיע כפי שאמרתי בהתחלה. לפני 3-4 שנים, מביאים לביתו, כשהתחילה התעוררות ואנשים התחילו לחזור למקורות, אז הוא היה אחד הראשונים שערך בביתו אנשים כאלה שרצו להתקרב וכן הלאה. ביתו היה פתוח לכולם, היו באים להתייעץ איתו, לדבר איתו. הוא מביאים אליו איזשהו זוג, חבר וחברה, ככה חצי מסוממים בדרך להודו, ספק מי הזכר, ספק מי הנקבה, שניהם עם שערות עד לכאן, ויש להם זרוקים, מגיעים אליו, לא צריך תאר, מכירים את הדמויות, והיו אצלו שבת, מוצאי שבת הוא לקח את הבחור לסיור בירושלים, עברו דרך ישיבת אור שמח, אחר כך הגיע אליו עוד שבת, עוד שבת, בקיצור 3 חודשים לקח עד שהוא הבין איפה נמצא הספר, הראו לו את הכתובת של הספר, ועוד חודשים ועוד חודשים, והכל בהשקעה, וזה לאט לאט הבחור התייצב, אחר כך נכנס ללמוד בישיבה, לא יודע מה עם הבחורה היה, בכל אופן הבחור, אחרי 2 שנים הכיר בחורה, עומדים להתחתן. עומדים להתחתן, אז לחתונה יש 2 זוגות הורים, ההורים של הבחור הזה מארצות הברית מגיעים לארץ, וההורים שלו בארץ, זה משפחת אותו רב שעליו אני מספר. ומתחת לחופה פגשו 2 האבות הללו זה את זה, וכשהם ראו זה את זה נפלו איש על צוואר רעהו ופרצו בבכי. משום שהאבא של הבחור הזה היה אותו אברך שלפני 25 שנה הגיע פה לארץ, וכאן נולד לו הבן. אותו בן עצמו בארצות הברית התחלק החוצה, התפקר לגמרי, לא רק מבחינה דתית, כל בחינה שלא תהיה, עזב הכל, כל מסגרת, הסתובב ברחובות, ברח מהבית, התגלגל בעולם, הגיע לכאן. מבין כל האנשים בארץ לא מצא, לא גלגלו אותו מקום אחר, רק לביתו של אותו אדם שהיה חייב לאבא שלו, הכרת הטוב. אבא שלו לפני 25 שנה, היהודי הזה לפני 25 שנה, העלה אותו על המסלול, בבחינת שלח לחמך על פני המים, והמתין 25 שנים, כדי שההשגחה תזמן לידו את ההזדמנות לפרוע את החוב לאותו אבא, וכאן נסגר המעגל. ובכן, ברור לנו אם כך, שדווקא בימים שאחרי חורבן בית ראשון, ובמיוחד אחרי חורבן בית שני, כשאסתר פנים הולך וגובר, הרי השיטה שלימדה אותנו אסתר היא השיטה הנחוצה. וכאן נסגר לנו עוד מעגל. חז"ל אומרים, המן מן התורה מניין. אומרים חז"ל, המין העץ אשר אמרתי לך לא לאכול ממנו אכלת. מה הקשר בין המן לשם? מה זה המין העץ? זאת השאלה ששאל האלוקים את אדם הראשון אחרי עץ הדעת. מה מבטא את השאלה הזאת? לפני חטא עץ הדעת אלוקים לא שאל שאלות. הוא אמר, איזה מין דבר זה שאלוקים שואל את אדם הראשון שאלה, האם אלוקים לא יודע מה שקורה? אחרי חטא עץ הדעת נולד הסתר בעולם, שכתוצאה מזה יכולה להיות במוחו של אדם מחשבה, אולי אלוקים באמת לא יודע. והוא שואל, הנה הוא לא יודע, הוא שואל. תחילת האסתר מתחיל בשאלה הזאת. חמין העץ. נכון שלפני כן יש עוד שאלה, שאלוקים שואל את האדם אייקה, אבל על זה כבר חזל אומרים שהוא, זאת שאלה רטורית, הוא שאל כדי להיכנס עמו בדברים. אבל השאלה הראשונה, שנראית כביכול כאילו אלוקים צריך לשאול כדי לברר דבר, זאת השאלה הזאת. המין העץ אשר אמרת לך לא לאכול ממנו אכלת. כאן התחילה אסתר. ואנוכי אסתר אסתיר פניי בתקופת המן, שהשורש שלו פה. מורדכי מן התורה מניין. מורדרור כנבת קינמון, מסמני הקטורת. מה זה מורדרור? התרגום מתרגם, מורדרור זה מורדכי. קטורת. ריח. גם אסתר זה ריח, אסתר זה הדסה. אבל זה עוד עניין בפני עצמו. אבל מה זה קטורת? קטורת זה מלשון קישור, קטר זה קשר. קופטט רייש, קופשין רייש זה אותה מילה עצמה. כתוב בזוהר שעל מזבח הקטורת כל נשמות כלל ישראל מתאגדים. חזל אומרים שקטורת יש לה סגולה לעצור מגפות. כשהייתה מגפה על דבר בעל פאור, אז פנחס בן, אז אהרון הכהן, לא, לפני כן, מגפה על דבר קורח, סליחה. מגפה על דבר קורח, אז אהרון הכהן לקח את הקטורת, ויעבור בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. אומרים חזל, מאיפה הוא ידע שקטורת עוצרת מגפות? אומרים חזל שכשעלה משה רבינו למרום, כל אחד נתן לו מתנה. וגם השטן מלאך המוות בעצמו נתן לו מתנה. והוא אמר, אם אתה רוצה לעצור בעדי, קטורת עוצרת. מה המשמעות שזה שהשטן נותן מתנה? המשמעות שזה שהרע בעולם כופף את עצמו לטוב בעולם. קישור של כל הכוחות בעולם לכיוון הטוב. וזה המשמעות של קטורת מלשון קישור. והוא שאמרנו, כדי לראות אלוקים בתקופת ההסתר, שמתחילה בהמן, ואסתר, מה זה אסתר? למה לא כתוב, לא קוראים לה הסתר, אלא אסתר? א' מבטאת בכל מקום את האלוקות. אסתר זו תקופה שהאלף, האלוקות בעולם מסתתרת. איך רואים את זה? על ידי מורדכי. על ידי הקטורת. על ידי שמקשרים את הכל, ורואים את הכל ביחד. חג פורים שמח.